אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את פסקה נ"ג, היחס בין הלשונות, ימי השבוע והספירה העשרונית. אז ננסה לראות את הכל כחטיבה אחת, ואחרי זה ננסה יותר להתמקד בפרטים. המגמה של מה שאנחנו הולכים לפגוש עכשיו, יש, אם אפשר לומר, שלושה ממדים במציאות נקרא לזה, הרבה מאוד אנשים, קבוצת אנשים, מתנהלת על פי אותו עיקרון. כלומר, יש איזשהו עיקרון אחד, שעל פיו מתנהלים בני אדם. אחד, זה הלשונות. השני, כלומר, כל אומה יש לה את השפה שלה. ב', ימי השבוע, השבוע מחולק כידוע לשבעה ימים. השבוע הוא בין שבעה ימים ולא בין שמונה ימים או שישה ימים. כלומר, מקובל באנושות שהשבוע הוא מספר שבע. ולא, כלומר, מבנה הזמן מחולק לשבוע, וכמובן שבחשבון, במתמטיקה, שיוצרים על יד המספר 10, כל המשמעות של ספירה עשרונית. אז רבי יהודה הלוי מנסה בשלושת הממדים האלה לברר, האם השפה, השפות, הלשונות, ימי השבוע והספירה העשרונית, האם זה עניין של הסכמה חברתית, כלומר, האם זה תוצאה של מכלול בני אדם, קבוצת אנשים, שהחליטו על זה, עם כל המשמעויות שנראה בהמשך מהן, או שזה כנראה התחיל מאיזשהו מקום, אחד, יותר מקורי, יותר יסודי, והוא לא תלוי בבני אדם. וכאן הדברים הולכים בצורה מסודרת, ודבר מאוד מעניין שלפעמים לא שם לב אליו, שאת הפסקאות האלה, מפסקה נון ג' ועד פסקה נון ט', הפסקאות האלה יוזם רבי יהודה הלוי. בדרך כלל הכוזרי שואל, ורבי יהודה הלוי משיב. ככה זה אמור להיות, נכון? קושיה ותשובה. אבל כאן רבי יהודה הלוי יוזם. אמר החבר. כלומר, אמר הכוזרי, אלה דברים מתקבלים על הדעת חזקים ומוסריים. אחרי שלמדנו את היחס שבין האלוהי האיכותי לזמן ההיסטורי הכמותי, אז פה היינו מצפים שתהיה שאלה חדשה של הכוזרי. אבל הכוזרי לא שואל. אלא רבי יהודה הלוי יוזם, אם אפשר לומר, את הדיון על הלשונות ימי השבוע והספירה העשרונית. כלומר, כנראה, אם נסכם, כנראה שהדיון הזה מינון ג' עד נון ט' הוא דיון שחשוב לרבי יהודה הלוי לברר אותו כדי להשלים את הסוגיה הקודמת. כלומר, כדי להבין שבעצם מה שמנהן אותנו בממד ההיסטורי זה האלוהי האיכותי, מה שקראנו הציר האנכי, ולא הטכני, ההיסטורי, הכמותי, הציר האופקי, רבי יהודה הלוי מרגיש או חושב שכרגע נכון להשלים את התמונה על ידי הבירור הזה, ששלושת הבחינות הללו. מקווה מי שהיה כאן בצורה מסודרת, הדברים ברורים לו. אמר החבר, נון ג' ומה דעתך על הלשונות? האם סובר אתה, אם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להן התחלה? כלומר, קדמוניות במובן שאין להן תוצאה, שהלשונות הן לא תוצאה של הסכמה אנושית חברתית. כלומר, קבוצת אנשים התיישבה בחבל ארץ מסוים, התחילו לנהל דיאלוג, כדי לנהל את הדיאלוג הזה בצורה מובנת, צריכים לדבר באותה שפה, פשוט טכנית. אז יצרו שפה, כמו שאמרנו, הבני בי או בוי, בסדר, זאת השפה שלנו. מה אנחנו היינו עונים? מה הייתה התשובה שלנו לשאלה הזאת? האם הלשונות הן קדמוניות? כלומר, יש להם איזה מקור שהוא לא, הוא לא, הוא לא בן אדם? או שיש כאן איזושהי הסכמה חברתית, שרירותית, כזאת או אחרת. מה אנחנו היינו עונים? מה אנחנו היינו עונים היום, למשל? הסכמה חברתית. כלומר, היום, בואו ניקח היום, חסר, אם אפשר לומר במרכאות, כן? חסרות מילים באוצר המילים הישראלי של היום, אז יושבת האקדמיה הלאומית ללשון, ומוסיפה מילים. בין אם אלה מילים שבאו משפות אחרות, אל תגיד קסטה, תגיד קלטת. טוב, פעם ידענו מה זה חמור. עכשיו יש מילה חדשה, מכונית. אוטו. בסדר, אוטו זה גם לא בדיוק, אבל... אז פעם לא היה מושג כזה שנקרא טפ, היום יש מושג חדש, אז צריך להמציא מילה של הכלי שמשתמשים בו. זה יקרה קלטת. אז לכאורה נראה שבאמת הלשון היא תוצאה של הסכמה חברתית. ככה זה נראה. שההסכמה החברתית הזאת היא הולכת ומתהווה במהלך התקופות השונות לפי הצרכים של אותה אומה באותו ארץ. אז ומה דעתך על הלשונות? האם אתה סובר כי קדמוניות הן ואין להן התחלה? אמר הכוזרי, לא כן.
לא.
אני לא מסכים שהן קדמוניות. אלה נתאבו בתקופה מן התקופות, ונקבעו בהסכמה כללית. כלומר, הלשונות הן תוצאה של הסכמה חברתית. מה נפקא מינה? נראה בהמשך. ראיה לדבר, היות כולן מורכבות שמות, פעלים ומילות, וכן כל מילה בהן מורכבת קולות היוצאים ממוצאי הדיבור השני, כלומר אתה רואה שישבו בני אדם כנראה, וחילקו את השפה, אם אפשר לומר, לממדים שונים, שם, פועל, תואר, נושא, נשו וכו'. וכל מילה מורכבת גם היא מחלקים, מחלקי הדיבור וכו' וכו'. וכנראה שזה בא באיזושהי הסכמה. כלומר, יוצא לפי זה דרך אגב, כלומר, זה לא דרך אגב, זה חשוב מול ההמשך, יוצא לפי התפיסה הזאת, שללשון אין ערך מצד עצמו. אלא בני האדם, הייתה להם איזושהי החלטה, שרירותית אולי, שמתאים לקרוא לדבר הזה א', מתאים לקרוא לדבר הזה ב'. כלומר, כשאנחנו נפגשים עם לשון הקודש, ומבחינתנו כל אות יש לה תוכן, יש לה משמעות, כן, כמו שאמרנו, האות א' היא מורכבת משני יהודים וו' וכו', ובצורה הזאת שני יהודים הפוכים וכו', אז זה משמעותי מאוד. כלומר, כל תורת הקבלה היא בעצם, המגמה שלה זה להכיר את האותיות. מתוך שאנחנו מכירים את האותיות, אנחנו מכירים את השורש הפנימי של האותיות, ואז מכירים את השורש הפנימי של בריאת העולם. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, ואפשר לומר, כפי שכתוב, באותיות ברא אלוהים את התורה ואת העולם. אז אנחנו, אם אנחנו רוצים לפגוש אותו בממד היותר קרוב, נכיר אותו באותיות. ובאמת כל תורת הקבלה עוסקת בעניין הזה, שמות האלוה. שמות האלוה דרך הכרת אותיות הקודש. אז אומר, אבל לפי התפיסה של הכוזרי, זה לא ככה. לפי התפיסה של הכוזרי אין שום ערך, אין שום, לא, אני לא רוצה להשתמש במילה קודש, אבל אין שום ערך במילים. אין שום אורך, אין שום ערך במבנה הלשון. זה איזושהי הסכמה כללית שהתאפתה במהלך התקופות וכו'. אמר החבר, הסבור אתה כי אדם אחד בדל לשון מליבו, או השמעת על אדם כזה? כלומר, בוא נלך לשיטתך. האם אתה מכיר אדם אחד שהמציא שפה? אמר לו, אמר כוזרי, אין לי סבור כך, אף לא שמעתי על כך. אך אין ספק, אנחנו מתחילים טיפה להתקדם, אך אין ספק בדבר, כי הלשון האנושית קמה בדור מן הדורות, ולפני זה לא הייתה לשון בעולם שהסכים עליה עם מן העמים. כלומר, קידם אותו חצי מילימטר. אני לא מכיר אדם שהמציא שפה. יכול להיות, אני מכיר אנשים שהוסיפו מילים. אבל עד כדי המצאת שפה, התחלת שפה, יש מאין. זה לא. אבל אני כן חושב, עדיין אני חושב, שזה איזשהו עניין תהליכי, אנושי. כמו שאמרנו, קבוצת אנשים התמקמה בחבל ארץ מסוים, רצו לנהל שיחה, הציעו שפה. כלומר, כרגע בשלב הזה, איפה אנחנו עומדים? השפה היא הסכמה חברתית. טוב, כרגע. אני מציע, בואו נתקדם רגע, נראה את כל התמונה. אמר החבר, ודה דרך אגב, כלומר, אפשר להבין שרבי יהודה הלוי לא עונה לו, כי לא הכרחי לומר ששפה מקורה ממקום שהוא יותר מאדם. כי אפשר להבין הגיונית ששפה בעצם זה איזושהי התאבות אנושית. אמר החבר, השמעת האלומה החולקת בדבר השבוע ידוע לכולנו, המתחיל ביום ראשון ונשלם ביום השבת, וכיצד הודו בזה אנשי סין ואנשי ים הערב, קצה לקצה, האם הייתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בציבור ובהסכמה כללית? שימו לב, כלומר כאן, זה באמת קשה להעלות על הדעת, אנחנו היום חיים בעידן שכל בן אנוש יודע מה קורה כמעט בכל מקום אחר בעולם שיש בין אנוש. בכדור הארץ ומעבר לכדור הארץ. אז היום, כן, היינו יכולים לומר, יש הצבעה באינטרנט, כמה ימים כולל השבוע. אפשר לעשות הצבעות כאלה. זה היום. אז אפשר, אז האנושות, אפשר לעשות סקר עולמי כזה, שרוב האנושות החליטה שהמניין של הזמן יהיה בתקופות של שבעה ימים. היום אנחנו חיים בדור שאפשר לעשות את זה אולי, מבחינה טכנית. אבל בתקופה הקדומה, ודאי שאפשר לעשות את זה. נו, אז איך כל האנושות נעצרה על אדם מספר 7? כלומר, כאן הסברה לומר שהייתה איזושהי הסכמה כללית, היא כבר יותר רחוקה. כי מבחינה טכנית אי אפשר ליצור הסכמה כללית, כמה ימים יכיל ממד אחד בזמן. זה קצת קשה להיאמר. אז מאיפה זה התחיל? האם הייתה בזמן מן הזמנים התחלה לדבר בציבור בהסכמה כללית? כלומר, האם אפשר לקבץ את כל האנושות למקום אחד, או לפחות ליעדיע לעשות איזושהי הצבעה? אמר הכוזרי, דבר אשר כזה ייתכן אומנם בהסכמה כללית, אך ישרר, אך זו ישרר רחוקה. כלומר, כאן זה כבר יותר דחוק. השפות, הסכמה כללית, הגיוני. ימי השבוע, הסכמה כללית, זה כבר קצת יותר דחוק, יותר קרוב, יותר הגיוני, יותר קרוב לראות סיבת הדבר, ביות כל האנשים בנים לאדם או לנוח או לאיש אחר, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. כאן הוא כבר יותר מתקרב למה שרבי יהודה הלוי רוצה לומר. כלומר, כנראה, יש ממד במציאות שנקרא ממד הזמן, שיותר הגיוני לומר, שהוא בא ממקום אלוהי מוחלט, קבוע, ללא נגיעה של בן אדם אנושי, או של קבוצת אנשים. בבקשה.
ברמה
המסוימת,
הסינים
אמרו
לעשר ימים בשבוע.
עובדה שזה, כשזה
נראה, זה...
א', אתה צודק, כי ככל שהעולם עובר הפרטה, כלומר, ככל שאדם יותר אנושי, אז הוא נותן יותר מקום לאנושות, זה נכון. ב', זה מקובל עליך, שהרוב המוחד של האנושות הוא סופר שבע ימים. זאת אומרת, זה לא השתנה. זה נכון שאנחנו חיים בעידן של הפרטה, אבל... וכל אומה מנהלת החיים שלה לפי הפרטיות שלה. יש אחד עושה חופש יום ראשון, השני עושה חופש יום שבת, השלישי עושה חופש יום שלישי. כי יותר נוח לתפקד ככה, ליצור, להיות בעולם של יצירה, תלוי. אחד אומר, היום הראשון בשבוע, אני צריך חופש, להירגע. השני אומר, דווקא יום האחרון. השלישי אומר, דווקא באמצע. טוב, זה כבר פרטים. אבל ודאי שעדיין רוב האנושות עומדת על המספר 7, זה ברור. כלומר, חלוקת הזמן היא ממד של שבוע. בבקשה.
אפשר להגיד, הוא לא אומר דווקא שהוא הולך אחורה להגיע למקור אחיד, הוא לא אומר דווקא מקור אלוהי שמחית את זה.
נכון, מצוין.
בינתיים מגיע למקור אנושי.
כרגע אנחנו מדברים על אחד. כרגע מה שמענות לנו זה אחד. אלוהי תכף נראה.
אבל בסדר, מבחינתו כרגע זה הסכמה
כאילו אנושית. כלומר, בואו נאמר ככה, אתה אומר שמשון ככה. אני לא רוצה לומר הסכמה ציבורית, נגיד, משנת 2000 לבריאת העולם. אני רוצה לומר, היה אדם אחד, נגיד אדם הראשון, ישב באקדמיה של עצמו, בלשכה, המציא שפה, העביר את זה הלאה. מי אומר שהשפה שאדם הראשון העביר הלאה, היא נוצרה אצל ריבונו של עולם, אולי היא נוצרה אצל אדם הראשון בעצמו. שאלה מצוינת השאלה הזאת. כלומר, אתה עדיין לא אומר שהמקור הוא אלוקי. זה אומר שאנחנו מתקרבים לאיזושהי אחדות. אבל מי אומר שמקור האחדות הוא אלוהי? אוקיי. אני מסכים. יותר קרוב לראות סבת הדבר ביות כל האנשים בנים לאדם או לנוח או לאיש אחר, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון, ולא נאמר ממי קיבל אביהם הראשון. האם אביהם הראשון קיבל מהקדוש ברוך הוא, או אביהם הראשון המציא. בסדר, אתה צודק. אתה מדבר ברמה אמונית, אנחנו עכשיו לא במכון מיר, אנחנו במקום אחר עכשיו. אנחנו עכשיו ממקום של אדם שנמצא כביכול בחוץ. מה הוא אומר? נכון, אבל זה בא מבחוץ, אתה צודק, אבל זה בא מבחוץ. אז אם נחזור רגע למה ששמשון אמר, כלומר, כאן כבר התקדמנו שההסכמה הציבורית פחות הגיונית, יותר הגיוני לומר שיש מקור אחד אחדותי. האם האחד הזה הוא אלוהי? לא בטוח. כלומר, יכול להיות שהיה אדם אחד מאוד מאוד חכם, שהמציא שפה. והוא, נגיד, כלל את עיקרי השפה, בואו נדייק, הוא כלל את עיקרי השפה, את עיקרי השפה הוא העביר לדורות הבאים, ואחר כך האנושות השלימה את מה שהיה חסר. כלומר, אנחנו עדיין בממד של התהליך כאן. כלומר, זה לא בא ממקום שהוא אחד, אחד מוחלט, אלא זה בא ממקום של אחד שהוא... מתפרץ, שהוא תהליכי. טוב. אמר החבר, אכן לזה כיוונתי. בסדר גמור? הנה, התקדמנו. כלומר, אם אנחנו, בוא רגע נחזור, ועכשיו אנחנו קצת יותר מתקדמים למקום שמנו לפני. אם אנחנו מבינים שבעצם אנחנו עוסקים בשני צירים, עוסקים בציר אלוקי, איכותי, עוסקים בציר היסטורי, כמותי, עד הציר ההיסטורי הכמותי, התהליך הכמותי, הוא רצף של פרטים. זה פרטים. אבל הציר האיכותי הוא בניין של פרטים. כלומר, יש איזה מקור אחד, ואם רגע נסתכל על זה בצורה יותר אמיתית, יש איזה מקור אחד שהוא דווקא למעלה, נגיד, נקרא לו כרגע אדם הראשון, כן, אני הולך איתך, נקרא לו אדם הראשון, האדם הראשון כתב עיקרי שפה, האדם הראשון החליט על עיקר השבוע, וזה הלך והשתלשל, ועד שהגענו לפרטים. כלומר, התקרבנו כבר אל עולם שהוא יותר איכותי, שהוא יותר אחד, שהוא פחות פרטי. אבל האחד הזה הוא עדיין לא אלוהי. כלומר, מי אמר שהאחד הזה זה הקדוש ברוך הוא? האחד הזה זה האדם הראשון, שכנראה אדם חכם מאוד שהחליט את זה. אבל התקדמנו, ואנחנו עוד שתי דקות נראה שזה... היוזמה הזאת של רבי הלוי, להכניס אותנו פתאום לסוגיה הסוגריימית הזאת, היא הכרחית כאן. הנה, רק בואו נסיים לגבי הספירה העשרונית. אמר החבר, אכן הזה כיוונתי. מה כיוונתי? לא כיוונתי שתגיד יש אלוהים. זה לא כתוב כאן. כיוונתי שתגיד, וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. כלומר, זאת לא הסכמה חברתית, אנושית, תהליכית. זאת קביעה, נקרא זה ככה, זאת קביעה אנושית אחת. וממילא, זה כבר לא תהליך. זה איזושהי הכרעה, איזושהי החלטה. אבל אם הקדוש ברוך הוא כאן בתמונה כרגע, בשלב הזה, בפסקה הזאת, לא. אין אלוהים כרגע בתמונה. וקביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. אז איפה זה התחיל? אצל אביהם הראשון. שם זה התחיל. אמר החבר, אכן הזה כיוונתי. הוא לא מנסה להכניס לו את הקדוש ברוך הוא פה. אני לא מנסה עכשיו לשכנע אותך שהאחד הוא אלוקי. אני מנסה להסביר לך שיש אחד. קודם כל, בוא נצא מנקודת מוצא שעולם הפרטים שאיתו אנחנו נפגשים, יש לו מקור אחד. מהו המקור? זה נדון אחר כך. אבל קודם כל, הוא אחד. כמו שעסקנו דווקא, לא זוכר, שבוע שעבר, אני חושב, כשהמשנה אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד היה יכול להיברא. עסקנו בזה אחרי צהריים, מי שלא היה נחזור על זה. מדוע העולם נברא בעשרה מאמרות של המדרש? הרי העולם היה יכול להיברא במאמר אחד. אז אומר, שואלת המשנה, אומרת המשנה, כדי לתת שכר טוב לצדיקים שמקמים את העולם בעשרה מאמרות, ולהיפרע מן הרשעים, שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מה זה פה? שכר ועונש. כלומר, יש אחד מקיים עשר, יקבל עשר. יש אחד מקיים, אחד ושלום מקיים עשר, יקבל עשר עונש. זה טכניקה זה. ברור שלא. מסביר המהר"ל יסוד גדול. העולם הוא עולם של פרטים. מבחינת עשר, עשרה מאמרות. העולם של הפרטים שלנו, יש לו מקור אחד אחדותי. האלוקי. כרגע נעזוב את הפסקה הזאת כאן. כלומר, יש מקור אחד אלוקי. אז היה יותר ראוי שהעולם הזה יקבל צורה של בוראו מאשר צורה אחרת. אז למה בעשרה מאמרות נעברה העולם? היה ראוי שהעולם ייברב בממד האלוקי ולא בממד הפרטני, הפירודי. זאת השאלה. היה ראוי שהעולם ייברב באחד. ובדרך אגב, לפי חז"ל באמת, נכון שהיו עשרה מאמרות, אבל העולם נברא באחד. העולם נברא בראשית, ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, ראשית על ישראל, לתורה, כלל את כל בריאת העולם וכו'. כלומר, מצד האמת, העולם נברא באחד. כלומר, שאלת המשנה לפי המהר"ל, למה העולם נברא במדרגת אדם, או הוויה, הוויה במובן האנושי, ולא במדרגת ההווה, ולא במדרגת הבורא? היה ראוי שהעולם יהיה במדרגת בורא, ולא במדרגת נבראים. זאת השאלה. זו שאלה חשובה מאוד. עונה המשנה, תשובה עקרונית מאוד. הקדוש ברוך הוא רצה, האחד האחדותי הזה, רצה לברוא עולם של פרטים. אבל הוא רוצה לברוא עולם של פרטים כדי שנגלה את האחד בתוך כל הפרטים. כלומר, כשאנחנו רואים סך פרטים, א', נדע שיש קשר בין הפרטים, קודם כל, לא צו לצו קו לקו, יש קשר, ב', נדע שיש יסוד אחד לכל הפרטים. יש עיקר אחד לכל הפרטים. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. עכשיו, כל השאלה זה האם אנחנו חושפים את האחד הזה. אם נחשוף את האחד, אז אני צדיק. כלומר, אני מגלה את המקור האחד לכל הפרטים. אז הצדיקים, הם פוגשים עשר, מזהים אחד בתוך העשר, מזהים את היסוד. אז העולם נברא בעשרה מאמרות כדי שהנבראים יגלו את הבורא. ולא במאמר אחד יכול להיברא מצד הבורא, אתה צודק, אבל הקדוש ברוך הוא העדיף עשרה, כי המטרה שלנו בעולם הזה זה לגלות את נקודת האחד בתוך הפרטים. כדי לתת שכר טוב שמקיימים את העולם, למרות שנברא בעשרה מאמרות כי מגלים את האחד שבו, ולהבדיל הרשעים חס ושלום, הקדוש ברוך הוא יפרע מהם. ולהיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם. למה? כי הם רואים פרטים, הם לא רואים את נקודת האחד. אז כרגע רבי יהודה לוי לא הגיע למצב הזה. כלומר, כרגע בפסקה נ"ח אנחנו לא עומדים במצב של האחד האמיתי. כרגע אנחנו עומדים במצב של התקדמות לקראת האחד. זו מדרגה עליונה מאוד. בואו רגע, אולי, בואו אולי נפשט את זה אלינו. החיים של האדם הם רצף מאורעות, הם רצף חוויות, נכון? מה הבעיה שלנו כבני אדם? שהרבה פעמים אנחנו לא מזהים את השורש היסודי, שהוא בעצם, שהוא הסיבה לכל התוצאות של החוויות, של התגובות שלי וכו', של מה שאני, כן, עם כל מה שאני חי ונפגש. כלומר, העולם שלנו הוא עולם שפוגש את הפרטים ומתמקד בכל פרט כפרט. כך אנחנו בנויים, לצערנו, כך אנחנו בנויים. כלומר, אדם, נגיד ביום חווה 20 חוויות, הגיב 20 תגובות, הוא לא רואה מקור אחדותי אחד לכל. הוא לא, כן, הוא לא אומר, אני אדם כעסן, יש לי אישיות כעסנית, לכן במקרה הזה הגבתי ככה. במקרה הזה, זה לא חייב להיות שהתגובה תהיה כל פעם כעס. יכול להיות שהתגובה היא כעס נסתר. היא כעס עמוד. הוא היה כל כך רגוע ועדין, כי זה מתחת לכבודו בכלל להגיב. בסוג של גאווה. זה כעס על משהו לא אתה. וכולי. כלומר, צריך כאן איזשהו זיהוי, פנימי מאוד, מהשורש של כל הדברים. עכשיו, מה קורה לנו הרבה פעמים? שאנחנו עסוקים בהמון פרטים, ולא חושפים את נקודת האחד, ואז אנחנו בכלל לא מזהים בכלל את הבעיה, ועדיין לא נותנים לה פתרון אמיתי. מתפזרים, הבעיה הנקודתית היא כאן, טוב, בוא נפתור אותה עכשיו. כאן. יש בעיה אחרת בתחום אחר לכאורה, אז ניתן להתמודד עוד שלושה ימים. בצורה אחרת לגמרי. כלומר, זאת הבעיה. כלומר, אסור לזלזל ברמה הזאת, אני חושב שהשאלה שלך היא חשובה מאוד, שמשל. אסור לזלזל במה שרבי יהודה הלוי אומר כאן, אכן לזה כיוונתי. מה כיוונת? כיוונתי שתיפגש יותר עם נקודת האחד. האם האחד הזה הוא אלוקי? כרגע, אומר רבי יהודה הלוי, זה לא מעניין אותי. כרגע אני רוצה להוביל אותך מהבנת העולם כעולם של פרטים לעולם של מקור אחד. כמו שהזכרנו בהזדמנות אחרת, שגם במדע, ככל שאיש מדע הוא יותר מדייק, הוא יודע להסביר יותר תופעות סביב עיקרון אחד. ככל שהוא יותר מתחיל, הוא צריך הרבה אקסיומות, הרבה חוקים כדי להסביר תופעות. ככל שהוא יותר מתקדם, הוא מתחיל לקבל אחד, שיטה. בחב וקוק, העמיד עליך. אלא אנחנו יודעים שהאחד הוא אלוקי, אבל כרגע הכוזרי אין לו כלי כרגע לקבל את זה. אז הוא אומר לו, הוא קביעת השבוע נמסרה להם בקבלה מאביהם הראשון. ואביהם הראשון מבחינתי כרגע הוא האחד. אתה מודה בזה או לא? אמר החבר, כן, אמר הכוזרי, וזה אני מודה, אמר החבר, אכן לזה כיוונתי. זאת מדרגה גבוהה מאוד המדרגה הזאת. הוא צעד אחד לפני ההכרה. טוב, אז זה לא כך פשוט. כלומר, השלב שבו הגענו עכשיו, חייבים לחבר את זה. עוד פעם, שאלנו בהתחלה, למה רבי יהודה הלוי יוזם את הפסקאות האלה? כשהכוזרי ישלבו יענה, למה פסקה נון ג' אמר החבר? תמתין לשאלת הכוזרי. מה אתה מתפרץ? אלא זה עקרוני, אני רוצה להתחיל לחבר אותך לציר הזה. אני רוצה להתחיל להסביר לך שאמונה זה מלמעלה למטה. ואמונה זה לא פנייה של האדם מלמטה למטה. זה אני רוצה לשלול. את זה אני רוצה שתבין. את זה. עכשיו, כדי להבין שבעצם הכל מתחיל מלמעלה למטה, אז אתה חייב להתחיל, והלמטה הוא פרטים, היסטורי כמותי. והכמותי הוא תהליכי. כי התהליכי הוא תוצאה של אנושי. והאנושי הוא מוגבל. וההגבלה הזאת צריכה להתרחב לאט לאט. אז אני רוצה לשחרר אותך מהתפיסה הזאת. אני רוצה שתבין שבעצם זה מתחיל מלמעלה למטה, זה לא פנייה מלמטה למעלה. זה לא, אני מאמין, זה לא אני פונה לאלוהים. אני מאמין, זה האלוהים חד בי. כמו שאמרנו, מאמר ראשון, הגדרת המושג אמונה. זה כל מאמר ראשון. אז הגדרת המושג אמונה זה לא שיש לי קשר, יש קשר בנברא לבורא, אם הנברא פונה. זה לא נכון. עד 12 בני יעקב, לפחות לשיטת רבי יהודה הלוי לפי אחת השיטות בגמרא, כמו שאמרנו, זה נכון. מי היה אלוהי? מי היה התוכן האיכותי בתוך הכמות ההיסטורית של הזמן? מי שפנה. ברגע שהגיעו 12 בני יעקב, נתגלתה האלוהות בקיבוץ, ואז האלוהים חל. עכשיו, כדי להרגיל אותך למושגים של לא מפרטים, כלומר, נקודת המוצא היא נקודה של פרטים, ועכשיו אתה מתרומם להבין את הסך של הפרטים, אלא הפוך, נקודת המוצא היא אחד, נקודה, ומי כאן משתלשלים הפרטים? רבי יהודה הלוי אומר, תשמע, מה שאני אומר לך מבחינה רוחנית, גדול עליך. אבל האם אתה מודה שיש דברים מסוימים במציאות, שלושה ממדים, שפה, ימי שבוע, ספירה, שבהם אתה מתחיל להיפגש עם המושג אחד? הוא אומר לו, כן. עכשיו, ברור שרבי יהודה הלוי רוצה לקרב את המבט הזה ולשלול את המבט הזה דרך שלושה ממדים שכל אדם חי. כלומר, אני חושב שכל אחד מאיתנו הנה רגע, משתנים. כל אחד מאיתנו, כשהוא חושב רגע, למה השבוע נעצר במספר, למה הזמן מתחלק על פי שבע, כי יש פה שבע, למרות שמה שקורה בסין, זה באמת אמור מאוד. תמור מאוד, למה עצרנו בשבע? מישהו חשב על זה פעם? למה עצרנו במספר שבע? למה האנושות החליטה במחאות, כאילו החליטה, אבל למה החליטה כביכול? למה דמר החליטה? שבע. למה לא שש?
כל הימים והזמנים קובעים את הירח, לא? ירח, שמש, אחת ושיטתו.
אבל אנחנו קובעים איך להתייחס לירח. אבל אנחנו קובעים איך להתייחס לשם. זה שהירח הוא נתון, זה נתון. השאלה איך אני מתייחס אליו. אני קובע, יש כאן כיסא, זה נתון. אני יכול לעשות עם הכיסא הזה כל מיני דברים. יכול לשבת עליו, יכול, אני יודע מה, לשים אותו על הראש, להתכסות בפני השמש. אני מחליט מה אני עושה איתו. זה שיש מערך קוסמולוגי קבוע זה ברור, השאלה מה אני, איך אני מתייחס אליו, איך אני מייחס את הקבוע אליי, את החוק אליי. זה לכאורה, באמת שאלה גדולה, אם זאת החלטה שרירותית, למה החלטנו בשבע, למה החלטנו בעשר? זה מה שרבי דוד רוצה לעשות. תתחיל להיפגש עם המושג אחד. אולי רק עוד משפט אחרון, ממש, אם הגענו לפה אז אפשר, אם נצא רגע מהשלב שבו אנחנו עושים בכוזרי ונחזור רגע למשנה, למערד, זאת באמת המצווה, שיהודי בגיל בר מצווה מתחייב בפעם הראשונה. מה יהודי בעצם אומר? שמע ישראל. כלומר, מצווה הראשונה שאדם שיחס למצוות מתחייב, זה לא הנחת תפילין כמובן, זה קריאת שמע של הרבים. כלומר, האיש הישראלי, הדבר שהוא צריך להיפגש איתו, זה בעצם הדבר הבא. עם ישראל, ככלל וכפרטים, כנסת ישראל, השורש הפנימי, תשמע, מה אני וכולנו צריכים לשמוע? מה? שאנחנו שייכים לעולם שהוא הוויה, שהוא השם. מה התכונה של ההוויה? שם הוויה. שהוא היה הווה ועתיד, שהוא אחד, שהוא קבוע, זה לא מחולק. אפילו בימד של עבר הווה ועתיד, זה הווה. וההוויה הזאת כוללת זה בכל. ואנחנו לא מבינים כרגע מה אמרנו בכלל. שמע ישראל, השם, העולם המוחלט, האחד הזה שלם אנחנו, שלם אנחנו שייכים, הוא בעולם שלנו מתגלה בהתפרטות של רבים. לא כתוב אלוה, כתוב אלוקים. שאל אותו מין את דוח אחר לא זוכר בגמרא את מי? למה אתם אומרים אלוקים ולא אלוה? אלוקים חד ושלום זה עבודה זרה. אתה צריך להגיד אלוה. אלא, השם אלוקים זה הגילוי בעולם שלנו. השמה ישראל, האחד שמתגלה דרך הפרטים, ואנחנו יכולים ללכת לאיבוד באלוקנו, וממילא מידת הדין וכל הדרשות המפורסמות. כלומר, כשאנחנו מגיעים לאלמה בפירודה, אז, עכשיו הבא, איך אני מגיע? האם אני אומר זה עדיין השם אחד או לא? האם אני מבין שהאלוקנו הזה הוא עדיין השם, שהתחיל בנקודת האחד האלף, שהופיע דרך שמונה רקיעים ומתגלה בארבע רוחות שמיים? זאת ההתפרטות. דרך אגב, סתם ככה, מה שאמרנו כרגע זה הלכה בשחמרו. אדם צריך לכוון בקריאת שמע, מצוות צריכות כוונה. אדם צריך להתכוון בקריאת שמע, את הפשט הזה, לא התכוון לזה, לא יצא, כלומר, מה בעצם אנחנו אומרים? אנחנו מבינים שבתוך העולם המפורט שלנו יש נקודת אחד. אז רבי יהודה הלוי מנסה כל הזמן להוליך את הכוזרי להבנה הזאת. שבסוף הוא יגיע, סוף מאמר ראשון, לאחד האלוקי. כרגע הוא הגיע לאחד שנקרא אדם הראשון. אבל זה מעבר גדול, זה מעבר, כלומר זה מבט אחר למציאות. זה לא מתחיל מהמדרגה שלי כפרט אל השם, אל האלוהים, אל האינסוף, זה מתחיל מהאינסוף אליי, מהאחד אליי. זה לא הפרטים מנסים להסתדר בפאזל ועכשיו יש איזה פאזל שלם, זה לא סך כמותי, זה לא הציר הזה, אלא זה ציר אחר, זה ציר אחר לגמרי. יש אחד איכותי, התמונה שיוצאת מהפזל, שהיא הרבה יותר מסך הפרטים, התמונה הזאת מתגלה אליי. עכשיו, אני כפרט מגלה אותה בערך מסוים, בצורה מסוימת, אבל זה לא פרט. מקווה שזה ברור. בבקשה.
אמרת
הרב
שזה
חדל
אחד
מתייחס
לזה. חדל מתייחס לפרוטולוגיה, חדל מתייחס לזה.
שאתה,
כשהאנושות רוצה להתייחס למערכת.
אבל הכל לא מתחיל מההתייחסות. צודק, אבל זה לא מתחיל מההתייחסות שלי. יש מצב נתון. הקדוש ברוך הוא שאל אותנו אם להיברא או לא. שאל את העולם אם להיות או לא. יש אי בחירה, ביסוד הבחירה החופשית, יש אי בחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא ברא כל אחד מאיתנו, החליט א' אם נהיה, ב' מה נהיה, אדם, בעל חי וכו'. עם איזה כישרונות נהיה, עם איזה כישרונות לא נהיה. מה עם כל הממדים שלנו, הגופניים, הנפשיים, השכליים והרוחניים? באיזה דור נחיה? וכו'. זה אנחנו קבענו? לא. כלומר, זה ודאי נכון לומר שאין בחירה חופשית, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, זה אתה לא וזה אתה לא, ואמר לנו, היות בזה אתה כן, עכשיו את הזה, הזה תפתח, תוציא מהכוח אל הפועל. לעובדה ולשומרה. דייקנו פעם, מדייק הרב, למה לא לשומרה ולעובדה? מה זה לעובדה ולשומרה? התפקיד של האדם זה ליצור, להתפתח, לעבוד, לייצר. פרו, פרי כמותי, פרי איכותי ורבו כמותי. כלומר, האדם הוא צריך לפתח. אז האדם הוא צריך לעבוד. האדם בא לעולם כדי לייצר. בסדר. אבל הוא מייצר רק באותם התחומים שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לייצר. תשמר, כלומר תייצר, לפי הפונקציה שלך. כמו שאמרנו הרבה פעמים. כשחזל אמרו, יגעת ומצאת תאמין, חזל התכוונו שאם אדם יתייגיע לפי המסוגלות של הכישרונות שלו, והוא מצא, תאמין. יגע לפי הכישרונות שלו ולא מצא, אל תאמין. אבל אם הוא יגע לא לפי הכישרונות שלו, הוא מנסה להיות משהו שאין לו פוטנציאל, זה מעבר לתחום הבחירה שלו. מעבר. והוא לא מצא, יגעת משהו לא אתה, ולא מצאת, תאמין, ברוך השם של כוח. ויותר חמור מזה, יגעת במשהו לא אתה, ומצאת. איך מצאתי? אך זה לא אני. מצאתי, הצלחתי. החברה מעריכה אותי, אני מקבל קומפלימנטים, יש כל מיני פידבקים מבחוץ, חיצוניים, שהצלחתי. יגעת מה שאתה לא. והצלחת, אל תאמין שהצלחת, כי באמת לא הצלחת. כלומר, מצד האמת אין בחירה חופשית. אחרי שהבנתי שאין, אחרי שהבנתי שלשומרה, אני הולך בשביל שלשומרה, אני משמרת, חושף את הקיים, אז לעובדה, המגמה היא לעובדה, אבל רק בתוך הגבול של לשומרה. דיברנו עוד הרבה פעמים. בבקשה, מי שרוצה לומר משהו. בתחילת מאמר שני הכוזרי מתגייר, אבל גם שם צריך להבין מה קורה בדיוק. כי זה לא פשוט. כלומר, אם אנחנו נלך רגע עכשיו, אנטיתזה הפוך לגמרי. מה השאלה הראשונה ששואל הכוזרי את רבי יהודה הלוי בתחילת מאמר שני? שאלה ראשונה. מה שכל בעל תשובה, או כל אדם שמתחיל ללמוד קצת, שואל. מה הוא שואל? שמות השם. כלומר, אני לא מסתפק. הבנתי שיש אחד, אני רוצה להיות הוא. אני רוצה את ההוויה, איזה אני רוצה. כלומר, אם במאמר ראשון, רבי יהודה הלוי, הכוזרי נמצא בעולם של פרטים, ולאט לאט רבי יהודה הלוי מעלה אותו לרמת אחד, עד שהוא מגיע לאחד האלוהי. בתחילת מאמר שני, הכוזרי כבר נמצא באחד האלוהי. הוא בכלל לא מבין שהוא לא אלוהי. הוא לא אלוקים, הוא גילוי של אלוקים. אז האחד הזה מתגלה אלינו בפרטים. אז אם כל מאמר ראשון הכיוון הוא לעלות מהפרט אל האחד, מהפרטים אל האחד, תחילת מאמר שני, ועד אמצע נגיד מאמר שני, זה בעצם ההרגעה של רבי יהודה הלוי הכוזרי להבין שנכון שיש אחד, אבל אנחנו מגלים את האחד הזה דרך הפרטים. זה הפוך לגמרי. מאמר ראשון עוסק בהגדרת האמונה, מאמר שני גילוי האמונה. עליתי מרמת הפרטים אל האחד, עכשיו אחד, בסדר, אבל אני לא הקדוש ברוך הוא. הרב בשמונה קבצים כותב איזשהו מקום שאחד מסוגי הקנאה המוזרים ביותר שיש בעולם זה שאדם מקנא באלוהים. הוא שואל למה אני לא אלוהים. לא פגשתי את הסוג הזה, אבל כנראה שכאן דבר כזה. גם קשור לשפינוזה וכו'. זה סוגיות ארוכות, וגם אם רק נחבר את זה בסוגריים, אמרנו שזה בדיוק מה שאמרה הפילוסופיה והנצרות. הפילוסופיה אמרה, האדם יהיה אלוהי, שכל פועל, ולכן אנחנו מדברים על התמזגות ולא על דבקות, אז האדם נהפך לאלוהים, והנצרות אמרה בדיוק הפוך. כדי שהאדם, האנושות יגאל, האלוהים צריך להפך לאדם. כלומר, גם הנצרות וגם הפילוסופיה דיברה על אותו עיקרון, של התמזגות בין האלוהי לאנושי. הפילוסופיה אמרה האנושי עולה לאלוהי, הנצרות אמרה האלוהי נעשה אנושי. ולהבדיל מכל זה, אלף אלפי הבדלות, היהדות עומדת בתווך ולא מדברת על התמזגות, מדברת על דבקות, שיש אחד אלוהי, ואנחנו באלמא דפירודה, והאלמא דפירודה צריך לנוק את כוחו מהאחד האלוהי, ולקחת משם את האחד הזה ולגלות אותו בכל הפרטים. זה כל השקפת התורה רגל אחת. שמע ישראל, לכן זה ברור. זאת המצווה הראשונה, שאיש ישראלי צריך לקיים, צריך להיפגש עם ההבנה הזאת, שהשם הוא האלוקים. הייתי חושב שאחד ושלום אין קשר בין השם לבין אלוקים, אין אחד, יש רק פרטים. או להבדיל, כמו שאמרנו עכשיו, הייתי חושב שבעצם אין ערך לפרטים, הכל אחד. לא. האחד מתגלה דרך הפרטים. וזה רבי יהודה הלוי כאן גורר את הכוזרי. אתה חייב להתחיל להיפגש עם המושג הנקרא אחד. עדיין לא אחד אלוהי, בסדר. אחד אנושי, אדם הראשון. וכן בספירה העשרונית, בואו נתקדם. אמר חבר, אכן הזה כיוונתי. וכן גם הספירה העשרונית. הסכימו עליה כל בני האדם מן המזרח ועד למערב. כי איזה טבע הביאם להתעכב בספירה דווקא ליד המספר 10? אין זה כי מקובלת היא הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה. שימשון, אתה רואה? גם פה. הוא לא אומר לו, מקובלת הספירה העשרונית כי האלוהים ציווה את האדם הראשון. לא. האדם הראשון התחיל בה. כלומר, לאן הגענו עכשיו? לאדם הראשון. האם הגענו לריבונו של עולם ברוך הוא? לא. הגענו רק לאדם הראשון. דרך אגב, עוד משפט אחד, אם הגענו עד לכאן, הזכרנו את זה פעם, אבל עכשיו חייבים לקפוץ לשם. תקפצו רגע לפסקה פי למשל. פי פי א'. האם הכוזרי קלט את זה? מה היינו מצפים עכשיו? שהכוזרי מתחיל להשתייך למדרגת אחד, אז הוא כבר לא ישאל שאלות של פרטים. כי הוא מבין שיש מקור אחד לכל הפרטים, אומנם המקור הזה הוא אנושי, אבל כבר הוא עלה ממדרגת הפרטים. אבל הנה, פסקה פי, הוא חוזר עוד פעם. אמר כוזרין, החזור לענייננו, מה עניינינו? עוד יהיה איך קמה דתכם, איך נתפשטה ונתקבלה, איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהוא חלוקות, עוד פעם, זה אנושי. אם זה אנושי, זה חלקי. אם זה חלקי, זה תהליכי. אז תודיע לי בבקשה. מתי יונחו יסודות הדעת, אחר כך נבנו היסודות, אחרי זה התחזקו היסודות, אחרי זה הושלמו היסודות. זה בדיוק אותה שאלה, הוא לא קלט מה שרבי יהודה הלוי רוצה. מה עונה לו רבי יהודה הלוי? אמר חבר פי א', בדרך כזאת תקומנה אומנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל. כעניין של פרטים, והשכל האנושי הוא מוגבל, ממילא זה תוספת של פרטים בצורה של תהליך, זה תהליכי, שהותחלו על ידי בני אדם, חוקות שהותחלו על ידי בן אדם, כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת, וכאשר תצליח אמר למתחיל בה כאלו עשיו וכו'. השאלה שלך היא מתאימה, לאלמא דפירודה. אבל אני בכלל מדבר ברמה אחרת לגמרי. לא כן החוקה שמקורה באלוה. שימו לב איזה משפט. זו כמה פתאום נאמר לה, אהי ותהי. מאמר אחד נברא העולם. בראשית נברא העולם. בראשית אל התורה אל הישראל. זהו. ובראשית נברא העולם. ממש כבריאת העולם. הוא אמר הכוזרי, הפלגת בדבריך, חבר. כלומר, קיצור, מה שאני רוצה להראות, שהתפיסה הזאת מפרטים אל האחד, היא לא... זה לא קל. זה לא קל להבנה ובטח לא קל לעיכול. כלומר, אם אנחנו רוצים באמת לשפר טיפה את עצמנו באופן אישי, בכל העניינים, אז אם היינו תופסים את תמונת האחד בתוך הפרטים, היה לנו הרבה יותר קל, הרבה יותר אמיתי, כי היינו נוגעים בשורש העניין. אבל אנחנו הרבה פעמים מעדיפים להיפגש עם הפרטים, כי זה יותר נוח לנו. פחות התמודדות, יותר קל. פחות מסורך. ובמצד האמת, אנחנו בכלל לא פוגשים את העניין. אנחנו מלמעלה לגמרי. מבחוץ. שהתחיל לגמרי. לכן הסוגיה הזאת, אנחנו נחזור אליה הרבה פעמים. ולכן גם במאמר, כלומר, אם הכוזרי היה קולט את מה שרבי יהודה הלוי רוצה לומר, שיש מקור אחד לפרטים, אבל אנחנו עוסקים בגילויים דרך הפרטים, אז הוא גם לא היה שואל את השאלה הראשונה בתחילת מאמר שני. כי הוא הבין שיש אחד אינסוף, ברוך הוא, ואחד הזה מתגלה בממדים שונים, אנחנו עוסקים בזה קצת אחרי צהריים, ואני עכשיו צריך להיפגש עם הגילויים שלו בפרטים ולחשוף בהם את האחד. בסדר, אבל הוא זה שלא מבין את זה. כי באמת זה קשה. אנחנו לא פותחים כאן סוגיה מאוד עקרונית, שאנחנו, כמו שהזכרנו, עוסקים בה בזמן אחר. אז מה עם הגילויים שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכם? כלומר, אם יש אחד והוא מתגלה, מה עם הגילויים האלה? ויש הרי שלושה ממדים של גילוי. יש גילוי של חוכמת השם וקיום חוכמתו, זה נקרא תורה ומצוות. יש גילוי, נקרא לו היסטוריה, שעוברת דרך 10 דורות מאדם עד נוח וכו'. הגענו בסוף לעם ישראל. וטבע. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בשלושה ממדים. ונלך לפי הסדר האמיתי, היסטוריה, תורה, טבע. זה הסדר. כלומר, היסטוריה, תורה, זה כמו שאמרנו אתמול עצמי, טבע מקרי. כלומר, אנחנו, כאן הוא בכלל, חבי יהודה הלוי בכלל הוא מגיע לשאלה הזאת, לבירור הזה. קודם כל תבין שיש אחד. עכשיו צריך להבין את היחס של גילוי האחד האלה. לכן ההולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ואומר מן האילן זה, כאילו מתחבן נפשו, כמו שלמדנו אתמול בורות התור. אנחנו מרגישים שאנחנו נוגעים כאן בסוגיה מאוד עקרונית, הסוגיה. כלומר, היא עניין עקרוני ביותר. טוב, אז נחזור אלינו ונתקדם. לכן אם כן, איפה אנחנו עומדים בסוף פסקה נ"ט? אין זאת כי מקובלת היא הספירה מן האיש הראשון שהתחיל בה, התקרבנו קצת למספר 1. בסדר. איפה זה נתקע האחד הזה? אדם הראשון שהיה אחד. האם הקדוש ברוך הוא כאן בתמונה? עדיין לא. האם זה מפריע לרבי יהודה הלוי? לא. לא. אני יכול לומר, אולי בואו נראה יותר קרובים אל עצמנו. אני חושב ש... כולנו צריכים להיות בעלי תשובה, אבל גם נגיד שהגיע אדם מרחוק. מרחוק, מרחוק מנטלי, מחשבתי וכו'. זה טעות חמורה להפגיש אותו עם האחד האלוהי בשלב הראשון, אם זה לא בא ממנו. זה לא נכון לעשות את זה. צריך להתחיל להפגיש, כמו שבונה כאן חייבות הלווית הדברים, צריך להתחיל להפגיש עם אחד ששייך שהוא יסוד הפרטי. אתה מודה בזה? כן. אתה חי על פי זה? כן. אתה מנהל את החיים שלך ככה? כן. האם האחד הזה הוא אלוהי? זה נגיע עוד מעט. לא עכשיו. זה לא נכון לעשות, לא רק מבחינה דיפלומטית. זה לא נכון מצד יכולת הקיבול של האדם. זה שאדם עולה מדרגת פרטי למדרגת אחד, זה מדרגה עליונה מאוד. זה לא פשוט בכלל. טוב, אמר הכוזרי, סמך. ואיך לא תחילה שהאמנתך, האמנתך במניין. אז הנה, חזרנו למניין שדיברנו עליו בפסקה הקודמת, שהתחלנו אותה בפסקה ממדלת. אף זה תמוע, אם לא יש אצלכם מניין ברור מבריאת העולם, וכמו שאמרנו, זה לא הטכני, אלא התוכני, זה לא האנושי אלא האלוהי, כל מה שעסקנו בריחות. אמר כוזרי, ואיך לא תחילה שהמנתך במינן לבריאת העולם על ידי מה שיסופר על אנשי הודו, כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים. עוד פעם, באיזה רמה הוא שואל אותו? באיזה רמה הוא שואל? פרטים, תכף. כלומר, אם נעצור רגע לפסקה מ"ז, תסתכלו אם אפשר רגע מ"ו ומ"ז, אמר כוזרי, וכמה אתם עונים היום לבריאת העולם? כלומר, הוא שואל שאלה טכנית, האם יש לכם מניין, מספר? אמר החבר, 4,500 שנה. כלומר, מבחינת הכוזרי, רבי יהודה לוי עצר את התשובה פה. יש לנו מספר? כן, 4,500. רגע, להודים יש 7,000. מה תגיד? הוא בכלל לא... כל מאמר ראשון, רבי יהודה לוי מדבר בתדר אחד, הכוזרי מדבר בתדר אחד. בכלל, שני קווים שלא נפגשים כמעט. רק מתוך התהליך הזה, בסוף זה ייפגש. אבל זה אותו דבר, כלומר, הוא בכלל לא קלט מה הוא אמר לו, הוא פירוטן, פורש לנו מימות אדם ושת. הוא בכלל לא קלט את הציר האיכותי. הוא קלט את הציר הכמותי, זה הוא קלט. רק שנייה, סליחה, שנייה. לכן, הוא שואל אותו עוד פעם, ואיך לא תחילה שהמנתך במניין לבריאת העולם, על ידי מה שיסופר על אנשי הודו, כי יש להם מסורות ומנהגים הקיימים, לפי מה שהם חושבים, לברור, אלף אלפי שנים. ותרשו לי קצת להגזים. אני מגזים עכשיו. אז מה? עסקנו בזה בפעם הקודמת או לפני שבועיים. בגיל העולם. אז מה? אז יש מי שאומר שהעולם הזה הוא בין מיליארדים של שנים. מה זה קשור לתורה? התורה לא עסקה באיך, התורה עסקה במה. התורה לא עסקה בצד הכמותי, בציר האופקי, התורה עסקה בציר האנכי. ואמרנו את כל ההסברים שאפשר להסביר כאן. מה בכלל השאלה פה? אז יש לאנשי הודו מניין של 8,000 שנה. So what? יש לאנשי מדע היום מניין של מיליארד שנה. אז מה? מה זה קשור? מה זה קשור לעיקרי אמונה לפסקה י"א? מה זה קשור בכלל? אני מאמין באלוהי אברהם יצחק ויעקב. אני בכלל מדבר איתך על האלוהי. אתה מדבר איתי על הטכני, על הכמותי. אנחנו בכלל מדברים על אותו תדר. אז הנה אנחנו אומרים שכל המאמר הזה, מה אתה אומר על אנשי הודו? אז זה מזכיר קצת את הוויכוחים היום. מנסים להיפגש קצת עם ממדים איכותיים, ואז מיד הדברים נגמרים בממד הפרקטי, הטכני. יש מסורת של 6,000, של 7,000, של 10,000. אז תראו איך עונה רבי יהודה הלוי. איך רבי יהודה הלוי אני צריך לענות באמת? מה הוא צריך להגיד? לא הבנת מה שאמרתי. אולי תלמד סוף סוף מה שהתכוונתי. אבל רבי יהודה הלוי לא אומר לו ככה. רבי יהודה הלוי ממשיך בראש שלו. אין להם ספר מסודר. אין להם עניין מסודר. אני הולך לפי ההבנה שלך. שם זה בעיה טכנית. אין להם עניין מסודר. רגע, רגע, רגע. מה תגיד על הפילוסופי? מה תגיד על המדע? שזה מסתיים בפסקה סמר זין. כלומר, הולכים בצורה מסודרת. אנשי ההודו יש להם בעיה טכנית, אין להם מסורה. בסדר, אבל מה תגיד על אנשי מדע שחקרו ומצאו שהעולם הזה הוא לא כמו שאתה אומר, המניין של העולם הזה. בבקשה, עידו.
הרב, העניין הזה נמצא גם בשאלות פרטיות שאדם לא משל בוחר מקצוע, הוא מסתכל שיש 20 מקצועות, ואז הוא מתחיל לחשב את הפרטים היותר מתאים לו, מה יותר...
אתה מתחיל בכל... לא, עוד פעם. הפרטים היותר מתאים לו, צריך להוסיף כאן. מצד מה? מבחינה כלכלית? מבחינת מעמד חברתי? זה ודאי שזה לא נכון. זה ודאי שכשאדם בוחר את עצמו, כלומר, מתחיל לבחור לגלות את עצמיותו, צריך להקשיב לאחד שלו. מה הוא האחד שלי? וכל אחד ברוך השם יש לו את האחד שלו. זה חלק מהכוונה, שמה ישראל שם הכן השם אחד. בבקשה.
כמה פרטים יש לאחד?
אין סוף.
אין סוף, אז יש לנו עניין להגיע לאחד?
ודאי, זה בדיוק הנקודה.
אין סוף, אז איך נגיע?
זאת השאלה. כלומר, עכשיו אנחנו מגיעים לשפיץ, זה בדיוק הנקודה. אם הקדוש ברוך הוא ברא אחד, האמת שאנחנו עוסקים בזה אחרי צהריים, אני לא רוצה לחזור, אבל אי אפשר בלי תשובה. אם אנחנו מתחילים באחד, ואנחנו נפגשים בסוף, ניקח כאן עם פרטים, יש איזשהו מסלול שהאחד הזה עבר עד שהגענו לפרטים. כלומר, כנראה שהאחד הזה התחיל להשתלשל, זה דבר עכשיו ברמה של פשט, לא ברמה של סוד. האחד הזה התחיל להשתלשל, והוא נהיה פחות אחד, פחות אחד, פחות אחד, עד שהגיע לפרטים כפי שאנחנו רואים עכשיו. והתפקיד שלי זה להיפגש עם כמה שיותר אחד שלו. עכשיו, כמו שהזכרנו מקודם, הגילויים שלו של האחד מופיעים באופן כללי במה שאנחנו קוראים עולם הזה, בשלושה ממדים. ממה שאנחנו קוראים לו טבע, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכו', והארץ זה טוב ובו. המשפט שאמרתי כרגע הוא לא נכון, אבל נסביר אותו ככה. כלומר, אם אני רוצה לפגוש אותו, בוא נפגוש איך הוא מתגלה דרך הטבע שהוא ברא. כי יש מנפש היוצר, אם אפשר לומר, ביצירה. בין, הטבע הזה ממשיך להתנהל, ומי שמנהל אותו הם בני אדם, ומי שנבחר לנהל את בני האדם, או לא לנהל, אלא להוביל את בני האדם, הם ישראל. אז נלך להיסטוריה, נקף ישראל. כל זה בממד, אם אפשר לומר, המוחשי. זה מוחשי. ויש עוד גילוי אחד שהאלוהים התגלה. זה נקרא לו גילוי מופשט. כלומר, חוכמת האלוהים ומימוש החוכמה הזאת, זה נקרא תורה. עכשיו, מה בני אדם חושבים בדרך כלל? הייתי צריך לכתוב את זה הפוך. מה בני אדם חושבים בדרך כלל? ששני הגילויים של טבע והיסטוריה הם גילויים פחותים של האחד מאשר התורה. כי התורה היא, זה הגילוי של חוכמתו התברך. הטבע וההיסטוריה זה גילוי של איזשהו מעשה שהוא עשה. אז החוכמה היא יותר מופשטת מעין מה שנפש חיים אומר. למה ערעור העבירה קשה מעבירה? כי בערעור אתה פוגע במחשבה שלך, בעבירה פגעת בגוף. אז ברור שפגיעה במחשבה יותר עליונה, יותר חמורה. אז בני האדם חושבים בדרך כלל שאיפה נמצא את האחד הזה? בגילוי הפחות מוחשי שלו, הפחות ממדי שלו. איפה נפגוש אותו? בתורה. ניכנס לבית המדרש, שם נפגוש אותו. אבל מה אנחנו למדנו כבר, התחלנו כבר ללמוד בספר הכוזרי, שזה לא נכון. החלוקה היא לא החלוקה הזאת. זאת לא החלוקה הנכונה. החלוקה היא אחת לגמרי, האחד הזה מתגלה, ואני כותב עכשיו את זה בצורה נכונה, ישראל ותורה, פה הקו עובר. הקו עובר בין ישראל לתורה, או בין היסטוריה לתורה לטבע. ולא בין תורה לטבע והיסטוריה. זה ספר הגר"א, זה ספר הכוזרי, כן, הגר"א עיקרי אמונת ישראל ותורה. זה צריך להנה הרבה הרבה לפערים מה שאמרנו קורה. אז אתה שואל, טוב, כלומר, האם אנחנו צריכים להיפגש עם הפרטים? ודאי שלא. צריכים להיפגש עם האחד. איך להיפגש איתו? ננסה להיפגש עם הפרט שהוא יותר קרוב אל האחד. עם האחד הכי קרוב אל האלוקי. איפה האחד הזה נמצא? אז הנה חז"ל אמרו, בראשית ברא אלוקים את הטבע, אבל תדע לך שלטבע הזה יש קידומת. ראשית תורה, ראשית ישראל. רגע, עכשיו, מה קודם בין תורה לישראל? כאן נכנסנו לסוגיית הסוגיות. ישראל קדמו לכל דבר, מחשבה של ישראל וכו', עוסקים בזה הרבה. כלומר, אתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך הטבע, אז הייתי אומר, מה שרמב"ם כותב בהלכות דעות, אתה רוצה לפגוש אותו? לך למדע. תסתכל במעשה וכו'. לא נכון. אתה רוצה לפגוש אותו? לך לראשית היותר בראשיתית. מה היא? תורה וישראל. ובתוך תורה וישראל מה? ישראל. עכשיו צריך להבין מה אמרנו. לכן המגמה שלנו זה להיפגש עם האחד דרך הפרטים, והכוזרי עובר את המהלך הזה לאט לאט. צריך לעצור. זו סוגיה אחרת. נעצור פה.